מסיבות שהתארגנו, ואחר כך גם בתי קפה. עכשיו, למשל, המקום הראשון שהוקם היה קלאב 24.
פורים, חנוכה, ראש השנה ויום הגאווה. זה יכול להתחיל מ-9,000 ולהגיע ל-18,000.
מה שמבדיל בין טיול של אנשי הקהילה ונגיד סטרייטים, כל מיני נואנסים קטנים ואתרים מיוחדים. אתר הזיכרון של הקהילה הלהט"בית נפל בשואה בגן מאיר.
לצערי הרב, להתבסס על קהל שהוא כולו נשים, פשוט לא רווחי ולא משתלם מבחינה עסקית.
די סמוך להקמה שלנו התחלנו לייבא מוצרים שפנו לקהל, עד אותו רגע אפשר היה להשיג אותם רק בחול, בין היתר למשל חומרי הסיכה של חברת ID. היום אנחנו משתקים את המוצרים האלה גם דרך הפארמים וגם באינטרנט.
סדרת היזמות, 4 פרקים שבהם אנחנו מדברים על מיזמים להט"בים שונים בחתך של מגזרים שונים. בפרק הקודם דיברנו על מיזמים שקשורים למגזר הציבורי, כמו מצעדי הגאווה, הבתים הגאים, הבאנו דוגמה חיפאית מאוד מעניינת, ראינו הרבה מאוד אנשים שונים ומגוונים, וכאן בפרק הזה אנחנו נתמקד ונתייחס לעסקים גאים. זה אחד הפרקים הכי מורכבים שהיינו בהפקה, הם יצאו פה ענני אשן ושערות שנתלשו, וכל הצוות, גם אנשי המחירות והכספים, כולם התגייסו לטובת הפרק הזה שיש בו הרבה מאוד דוברים ודוברות, וזה החתיכת אתגר, ובעצם כאן אנחנו נציג דוגמאות שונות לעסקים גאים. מה שמאוד מעניין במגזר השני, המגזר הפרטי, שבשונה משאר המגזרים, מודל ההכנסות הוא שונה לחלוטין. כאן אנחנו לא מבוססים על תרומות או על כספי משלם המיסים, אלא בעצם מודלי ההכנסות מבוססים על הלקוחות עצמם. ולכן אנחנו נראה סוגים שונים לחלוטין של מיזמים, וגם מה שמעניין לציין זה שהקצב הוא אחר לגמרי. תחשבו על זה שעסק הוא בסוף נמדד בהצלחה שלו לפי ההכנסות שלו, וזה מאוד 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 תלוי בלקוחות עצמם. והשוק הוא הרבה יותר קשה, הוא הרבה יותר תחרותי. מצד שני, יש לו הרבה יותר מקום למקצועיות, לקצב מאוד מהיר ולחדשנות, ולעוד מגוון יתרונות וחסרונות שהם באים ביחד. וכיאה לסוג של מגזר שיש בו הרבה מאוד שינויים וקושי, אנחנו גם נשמע על מיזמים שכבר לא קיימים איתנו, שזה גם בסדר גמור, ודווקא אני אציין את אלה שבסוף לא הצלחנו לעלות לכאן לצערי, שזה מיזמים טכנולוגיים, אפליקציות ואפליקציות היכרויות, ולא רק של היכרויות. מאוד היינו רוצים שיעלו כאן דוגמאות כמו של אטרף דייטינג, שכבר לא קיימים איתנו, וניסינו גם להגיע למנכ״ל גריינדר, שקשה להם להיכנס לנושאים מסוימים. אבל דווקא יש להם השפעה מאוד גדולה. תראו, לדוגמה, דיברנו על זה קצת באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, שמחקר של פרופסור ישראל כץ שעשה על עמותות הלהט"ב, ובעצם דרכו למדנו וגילינו שהעמותות, הארגונים הגאים, כמובן שיש להם השפעה ציבורית על על חקיקה, על שינויים בכנסת ובשלטון, יש להם הרבה השפעה, אבל בסופו של דבר במגע הישיר עם המשתמשים בשירותים, לצורך העניין לקוחות, למרות שזה מושג של מגזר שני, אז במגזר השלישי, כמות האנשים שמגיעים נגיד לאיגי ולעמותות השונות, ממה שאנחנו יודעים לפי המחקרים כיום, מדובר בכמה אלפים בשנה. לעומת זאת כאן בפרק הזה אנחנו נגלה דוגמאות על מסיבה אחת שמגיעים אליה לפעמים אפילו 18,000 אנשים, אנחנו היינו בהלם מהמספר, עוד מעט תשמעו את הסיפור על כך, ואי אפשר גם להתעלם מהמספרים הגדולים שעסקים מגיעים אליהם מבחינת מגע ישיר עם הלקוחות, עם האנשים וההשפעה עליהם. לא הכנסנו לכאן עצמאים כמו זמרים לדוגמה, בדוק לשרית חדד ולעברי לידר, ודוגמאות כאלה ואחרות, יש גם השפעה מאוד 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 חזקה ותרבותית, הרבה פעמים זה גם זו השפעה שהיא עקיפה ולאו דווקא ישירה, ואי אפשר להתעלם ממיזמים שהם טכנולוגיים, שברובם המוחלט הם עסקיים, כמו האפליקציות שציינתי, ויש כאן נקודה שהיא חשובה, כי תחשבו על זה רגע, בעבור הרבה מאוד להט"בים או אנשים שקשורים לקהילות הלהט"ב, הרבה פעמים המגע הראשון עם מה שנקרא עם הקהילה, הוא לאו דווקא דרך איזשהו ארגון ממוסד, אלא דרך, למשל, אפליקציית היכרויות, ואני לא בטוח שזו הכניסה הכי קלה לעולם הזה. בעסקים למשל, בשונה מעמותות, אין איזשהו ועד מנהל, ועדת ביקורת, דיווח על מהות העשייה לרשם העמותות למשל, אלא בעצם היזם או היזמת הם הבוסים של הדבר, עם היתרונות ועם החסרונות שציינתי.
ועכשיו בואו נדבר ספציפית על הנושא של עסקים גאים, ואם עד עכשיו השתמשתי באיזושהי שיטה שבה חילקנו את זה לפי מגזרים שונים, פה זה ממש יצירה שלי, ממש אפשר להגיד התיאוריות של מיכאל לעסקים גאים. אני מוכרח להודות שתוך כדי ההפקה של הפרקים הללו, בעיקר לנושא של עסקים גאים, באמת גילינו פה מכרה של זהב, תכננו לעשות איקס פרקים, ואנחנו עושים הרבה 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 יותר מזה, וגילינו פה דרך המידע שהמאורעיינים והמאורעיינות העלו, מידע שאפילו חוקרים האקדמיה ומחקרים מובילים בארץ לא הצלחנו למצוא את המידע הזה, אז הפרקים האלה שכאן הם ממש מחקר הכי עדכני שיש על עסקים גאים, והנה לפניכם אני גם מציג את השיטה שלי, האופן שבו אני מחלק את סוגי העסקים השונים. יש איזשהו באז וורד כזה של עסקים גאים, בואו רגע נפרק את הבאז וורד הזה לסוגי העסקים השונים. הסוג העסקים הראשון, הוא אומר, אני בית קפה למשל, או בר, ואני מוכן לקבל אליי גם להטאבים. ואני שם למשל דגלון גאווה, או מדבקה, שאומר שאני פרנדלי. עכשיו, לאו דווקא יש איזשהו קשר בין המוצרים ולבין העשייה, או לבין הזהות, או... זה בעצם אומר, אני מוכן גם לקבל אתכם. אני מה שנקרא... גיי פרנדלי או להטאב פרנדלי, בלי קשר למי שאני ומה שאני עושה. אגב, רואים את זה המון בשנים האחרונות בכל העניין של מה שנקרא מיתוג מעשי, כשאנחנו רואים כל מיני חברות, בעיקר בחודש הגאווה, שפתאום משנות את הלוגו שלהן, בלי קשר למוצר, זה דבר חמוד ויפה. יש גם את העניין שאנחנו רואים של כרטיסי אשראי, אני מודה שאני לא הכי מבין את זה ולא כל כך משתמש בזה, או שעוד לא, אבל בואו נעבור רגע שנייה, לשאר הקטגוריות.
סוג שני של עסקים גאים, זה בעצם מצב שבו אני יכול להיות ספר, ואני גיי או טרנס, ואני מגדיר את עצמי כעסק גאה. האמת שהרבה פעמים עסקים מהסוג הזה, בטח במקומות בילוי, הם באמת מושכים קהילות מסוימות, ויש לזה גם כמה יתרונות מסוימים. למשל, אם אני ארצה לפנות למשל קוסמטיקאי, או לנותן שירותים כזה או אחר, ואני רוצה לדעת שבעצם שיהיו פרנדלי כלפיי או כלפינו. אני מציין את הדוגמאות האלה עליי, אבל בסוף, בשוק, אנחנו מודדים אותו לפי היצע וביקוש. בעצם זה שאנחנו רואים שיש לא מעט מיזמים, ועסקים גאים שמגיעים לכמות גדולה של אנשים, והם קיימים וחלקם גם מאוד ותיקים, זה בעצם מוכיח שיש פה צורך. ומפה בואו נעבור לקטגוריה השלישית, אני מודה שזו הקטגוריה שאותי הכי מעניינת, וכשאני מתכוון לעסקים גאים, אני הרבה פעמים דווקא מתכוון לקטגוריה הזו, וזו בעצם קטגוריה שאני מגדיר אותה לפי סוג המוצר, או המטרה העיקרית שלשמו הוא כמה מיזם או הפעילות השוטפת בו. למשל, ותהיה פה דוגמה כזו, איזו כיף ששרית בן שימול התראינה אצלנו, שהיא סטרייטרית, הטרונורמטיבית, ואחד מהילדים שלה יצאו מהארון כטרנס או טרנסג'נדר, והיא נותנת הרצאות וסדנאות שמיועדים גם לציבור הרחב, גם להורים, והיא בכלל לא להטאבית, היא בעצם לא נופלת בקטגוריה השנייה. ובעצם בעסקים גאים אני חושב שיהיה לנו הרבה משחק בין השכבות השונות האלה שציינו, וגם חלק אתם תראו שהם גם וגם, ולא רק או. מעבר לזה אנחנו רואים איזושהי התפתחות אבולוציונית בסוגי העסקים השונים, ואנחנו גם רואים שהרבה פעמים אנשים שהם פעילים חברתיים הם בסוף פותחים עסק, ואנשים שיש להם עסק, אנחנו נראה גם כאן בפרק, זה שיש להם עסק, זה לא אומר שהם חושבים בצורה שהיא רק עסקית ורק גריפת רווחים, אלא ראינו גם דוגמאות מעניינות שבהן לגמרי לבעלי העסקים הייתה איזושהי אג'נדה אישית וחברתית. ואני מציע ככה שלהתחלה, בואו נשמע איזשהו קטע שהוקלט עם חנה קליין, שהייתה בכלל מעורבת בהקמה של האגודה להט"ב, כן, מגזר שלישי, אבל הייתה מאוד פעילה כבר בשנות ה-70, והיא מספרת לנו על סוגי העסקים שהיא ראתה והכירה בתל אביב ובכלל בארץ כבר בשנות ה-70.
חנה קליין היא ילידת 1951, פעילה בארגונים להט"בים, פמיניסטיים ולזכויות אדם.
העסקים הגאים הראשונים שהוקמו היו בעיקר עסקים שקשורים בבילויים, ברים, פאבים, מסיבות שהתארגנו, ואחר כך גם בתי קפה. עכשיו, למשל, המקום הראשון שהוקם היה קלאב 24, שהיה ברחוב ירמיהו 24, זה היה הבר הראשון. לאחריו הוקם עסק שנקרא של עמית לוינסון, AM, גם כן ברחוב ירדי הסירה 36. יותר מאוחר אמיגו בירמיהו 20. אגב, האזור הזה היה בזמנו אזור הבילויים של תל אביב. אחר כך היו מסיבות, מועדון התיאטרון המיתולוגי, דיוויין בדיזינגוף 212. היה עוד מועדון בבן יהודה, שהיה בעצם גם בפעם הראשונה היה מין מועדון כזה בבית קפה. בתחילת שנות ה-90 כבר התחילו לצוץ יותר ויותר עסקים, היה את זמן אמיתי, קפה נורדו, הישי, מינרווה שזה היה מועדון של נשים, וכן הלאה, יותר מאוחר, קרפה דיאם במונטיפיורי 17, ריינבאום ברמב"ם 22, היה מועדון של טרנסיות במונטיפיורי 7, זה היה כבר בתחילת שנות ה-2000, אחר כך היה קפקה, שזה בית קפה ביבנה 21, היה קפה תאו המיתולוגי בלילים בלום 1, זה היה סדמוס המוריס בנחלת בנימין בין גרוזנברג למונטיפיורי. אלה בגדול היו עסקים שהם היו בעצם כולם בילויים.
אז שמענו כאן המון 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 דוגמאות וגילינו שהיו מגוון עצום 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 של עסקים גאים כבר בשנות ה-70. חנה גם דיברה על זה שהיה קשר מאוד ישיר בין הארגונים הלהט"ב לבין העסקים השונים, קשר שהוא הדדי, לפעמים דברים שהתחילו בתוך הארגונים, משהו קטן וגדל בסוף לכדי עסקים עצמאים, או גם הפוך, מיזמים שהתחילו והיו צריכים עזרה בלמצוא מקומות, למצוא קהל, וגם גילינו משהו שעבר כמעט אצל כל המאורענים שלנו, הם היו אמורים לדבר כל אחד שתי דקות, אני יכול להבטיח לכם שזה היה פחות פי 10, וגילינו שאי אפשר להפריד בין הסיפורים לבין הזיכרון האישי, והזיכרון האישי הוא נוגע הרבה מאוד לחוויות. אנחנו מדברים על עסקים, אבל אתם יודעים, זה לא כמו עוד מפעל. יש פה איזושהי חוויה שהיא בלתי נשכחת.
אני חייבת לציין את המסיבות המדהימות, המיתולוגיות של אילנה שירזי, בעיקר במועדון זמן אמיתי. הייתה אגב מאוד מאוד משקיעה במסיבות. אנחנו, קלף, היינו מוציאות ביטאון עם תוכניות, וכמובן גם מאמרים, מדי חודש, היינו שולחות דף מידע על תוכניות החודש, ובעצם היו לנו מכותבות, כמעט 1,000. אז הם קיבלו את ההזמנות, בעצם את המידע על המסיבות. אנחנו סיפקנו לאילנה את הקהל, והיא הייתה תורמת לנו פעם בחודש בערך 1,000 שקל, שזה היה הרבה מאוד כסף לארגון שאין לו בעצם כלום בהתחלה.
ואם כבר עסקנו במסיבות ובאירועים ובמשפחת שירזי, אז לא יכולנו שלא לראיין גם את שמעון שירזי בעצמו, שחר מהצוות שלנו דיבר איתו. למי שלא מכיר, שמעון שירזי הוא פעיל, יזם ומפיק כבר משנות ה-90, הוא נחשב לאחד מחלוצי הפקת חיי הלילה הגאים, וגם שותפו של הדי-ג'יי אופר ניסים כבר מתחילת דרכם המשותפת. כיום הוא מפיק מסיבות ענק בפארק הירקון שמגיעות עד לכדי 18,000 משתתפים, ואנחנו ממש לא יכולים לקחת את הדברים האלה כמובנים מאליהם, והשיחה פה היא באמת שהיא מרתקת ומעניין לגלות על השינויים השונים שקורים כאן בארץ ובעולם, דרך הסיפור והעשייה של שירזי.
אני התחלתי בשנות ה-90 ביחד עם אופר ניסים את מועדון הבראדרס, שזה מועדון צדדי כזה, בחוב יהודה הלוי, ובמהלך השנים נורא רציתי בתור יליד תל אביב, נולדתי בחוב שנקינט בתל אביב, נורא רציתי שיהיה לנו חיי בילוי אותו דבר כמו שיש לסטרייטים, כי בסטרייטים היה להם כבר בתי קונוע כאלה, יש להם מועדונים, או מקומות כאלה במרכז, ממש בולטים, ונורא רציתי שאנחנו נקבל ליין גאה בתוך מועדון גדול, ונלחמנו על זה, וקיבלנו את הליין הגאה הראשון שהיה במועדון קונו על ב-58, ולמטה עשיתי זה ללסביות, ובאמצע זה היה לכולם ביחד, ולמעלה זה היה גברים כמעט, וזה היה בית קונו ענק, וביום שישי הגיעו מכל הארץ ברחוב אלנבי בהסעות, ממש כאלה שתל אביב תמיד תהיה איזשהו מקום בטוח לאנשים שבאים מבחוץ, אז כאילו ביום שישי שהם היו מגיעות, הם כבר לא פחדו, בשבילנו זה היה ניצחון, כי הם לא פחדו כל כך לרדת בלב אלנבי למרות הקציעות תנאי שהיה, כי אז היית הולך ברחוב והיו צופקים את החלון וצופקים לך כללות נוראיות ברחוב, ולא היה קל לצאת כדרקווין או כהומו מוחצן או כגי לצאת ברש גלי ברחוב עצמו באלנבי. חיברתי עולמות, נורא רציתי כזה שזה יהיה, גם על האינשי נקרא FFF, Friendly Freedom Friday, שזה יותר, זה התחיל אחרי שדנה זכתה ברוויזיון, היה עידן של פרנדלי, פתאום כולם רצו להכיר בנו, פתאום רוצה, כולם רצו להיות חלק מהחברה שלנו, וזה השתנה באמת להיות, השתמשו במושג גיי פרנדלי, ואז שיניתי זה ל-FFF, שזה Friendly Freedom Friday, והסיבות שלי בעצם היו לטרנס, לגייז, להורים, ללסביות, ולכל מישהו גם ללא הגדרה. לא הייתי מחפש לעשות את זה גטו. הייתי אוהב לחבר את העולמות, אני גם חושב שזה הדבר האולטימטיבי, וזה קצת נשכח מחיי הלילה היום, וכן צריך להחיל את החוץ מהמסיבות של אופר אצלו. אני נורא בעד דווקא לחבר עולמות ולא לתת הגדרות בחיי הלילה. אני לא אוהב להיכנס למסיבה שכולם בלי חולצות, או ללכת למסיבה שכולם רק טבעונים, זה לא מעניין אותי, אני חושב שכל, יש קשת רחבה של צבעים כמו הקשת שלנו, אבל עדיין אני חושב שהדור הצעיר שמגיע, לא צריך לשכוח את כל הדרך הקשה שהיית בשביל להגיע לזה, כדי שלא נחזור לימים חשוכים שוב. הניצחון שלי היה, זה שרוצים לבוא אליי למסיבה, גם אנשים שהיו יכולים לקרוא לי מניאק ברחוב, או בבית ספר, או חברים לכיתה, הם היו רוצים לבוא למסיבה גם אם לא היה רשום להם על המצח גיי. זה היה ניצחון שלי, כי אני זוכר שבתחילת שנות ה-90 היה קשה להזכיר בו דירה, וגם היה קשה להתקבל ברעיון עבודה, וגם היה קשה להתקבל לצבא, וגם היה קשה לדעת שאתה מוביל חברתי. אז בשבילי להיות מוביל חברתי, ושבאים גם אנשים ודופקים, רוצים להיכנס לתוך האירועים הגאים, ובשבילי ניצחון, גם מצד הגאווה היום, כשאנחנו עושים אותו, וזה מין מצעד שמח וליז, ושכל החברים, הסטרייטים שלנו והחברות הסטרייטיות מגיעות וחוגגות איתנו, זה לדעתי ניצחון. כלכלה ורודה זה דבר מקסים, ניסו כל פעם לעשות דברים במהלך השנים, מין כרטיס כזה של ורוד וכל מיני דברים כאלה, ואז זה נתקל באיזשהו חומות דווקא בתוך תוכנו, שלא כל כך רצו כאילו את הצבע הוורוד על עצמך, אלא רצית לעמוד בבנק רגיל כמו אחד האדם, או שאתה עומד בקופת חולים בתור כמו אחד האדם, אז כאילו אתה לא רוצה להיות גם מובדל, אבל אני כן חושב שיש צורך בעסקים גאים שיכירו בהם, כמו התו הגאה הזה שיש, נגיד שאני בא למקומות ואני רואה תו גאה במקום, אני מרגיש שזה סוג של ביטחון, אני מרגיש שזה סוג של, שזה חלק ממשהו שחושבים עליי, שאולי אני רצוי פה, שזה גם התו הזה הגאה, לא תן לי איזשהו תחושת ביטחון, אז אני כן חושב שבשביל הביטחון שלנו, וגם בשביל שלא יחזרו הימים החשוכים שהיינו בהם, שמסתמן עכשיו עם הממשלה הקשה הזאת, ובכלל שאני מפחד מזה שמה הולך להיות, אני עדיין חושב שהכלכלה של יזמים גאים שעושים, ולא צריך להתפאר ולהגיד, אני קודם כל הגדרה לפני הבן אדם, ברור שהבן אדם צריך להיות לפני הגדרה, אבל עסק שיש עליו תו ורוד, או שהוא עושה לדעתי זה דבר שהוא חשוב, גם בשביל הצעיר שמגיע מהפריפריה ורוצה להביא ביטחון, וגם בשבילנו שלא נשכח את הדרך, זה מאוד חשוב. כמובן שנקודת המפנה הגדולה הייתה ניצחון של דנה ברוויזיון ב-98, ששם זה ממש ממש עשה לנו את הבוסט הגדול להרגיש חופשיים, וגם לחברה כולה וגם בעולם כולו. ואני עושה כרגע היום את הרעידים הגדולים כמו פרניסים, שזה בחגים, ואנחנו משקיעים ועושים את זה עם תפורה גדולה, עם קונספט, עם חשיבה ועם עשייה. כל חג אנחנו ממליכים אותו ועושים אותו מאוד חגיגי ומושקע, ברמה שלו שלדעתי יותר גדולה מהעולם אפילו. אופר ניסים עובד את זה מאוד קשה, הוא מכין את זה ביחד עם כולם, אנחנו עובדים על זה, אנחנו חושבים על כל פרט ופרט, מהבמה מרשימה עד הפסקול של האירוע שאופר מכין במיוחד, ועד ההפקה המרשימה, שזה יוצא כאילו 4 אירועים בשנה, שזה פורים, חנוכה, ראש השנה ויום הגאווה. זה יכול להתחיל מ-9,000 ולהגיע ל-18,000. זה כל הסדר גודל של האירוע מבחינת הכל, מבחינת שבירה, מבחינת הבטחה, מבחינת במה שהוא נראה, מבחינת פרסום בשטח, מבחינת חברות חסות, אגב, שאנחנו מתגעים בהן, שרוצות להיות חלק מזה. תשמע, אני זוכר שאני צעדתי במצעד הגאווה, וחברת סמסונג ביום של המצעד ביקשה להוריד שאני אוריד את כל התפאורה שלי, שנתנה לי חסות בגלל שהיא קיבלה איומים מחרם צרכני דתי, הם ממש הורידו לי את כל התפאורה ביום של המצעד. שילמו על העבודה, אבל הורידו, לא רצו להזדהות פתאום. העדיפו את הדתיים, והיום זה הפוך. היום אנחנו רק מחוזרים ורוצים להיות בסביבת. אני אומר, ביום הגאווה מרגישים לי יותר, אני מקווה שבשאר השנה גם אנחנו נגיד ככה, אבל אנחנו מחוזרים מחברות קונצרנים גדולים, וזה ממש 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 שמחה. אני זוכר את החושך הזה. אי אפשר לעשות אירוע תחת כיפת השמיים בפארק הירקון בלי חברות שיתמכו בך. אי אפשר, אחר כך אתה לא מצליח להיות כלכלי בשום צורה. הצנה היום בתל אביב היא מחוזרת גם בעולם. אנחנו כישראלים, גם מבחינת המוזיקה, גם אופר כדיג'ה מחוזר, הוא הדיג'ה הכי מוביל בעולם היום בקהילה הגאה, ואנחנו ממש מחוזרים, אז זה כבר לא כמו שאנחנו נוסעים בשמה ומתרגשים מזה, פה הם מתרגשים שהם באים אלינו, אז הצנה גדלה, וגם יש קהל, אתה יודע, דור ועוד דור ועוד דור, והקהל גודל, ובאים גם חברים של חברים, לא כאלה שהם גייז או זה, שהם באים לראות את ההפקה מרשימה שלנו, והם רוצים רק את המסיבות האלה. לדעתי זה ניצחון, אני לא חושב שצריך להיות בתוך תוכנו כל הזמן, זה חלק מהניצחון. הרייבים הגדולים האלה הם כמובן, אנחנו במהות שלהם, אנחנו כולנו, אופן ניסימו מהקהילה, אני מהקהילה, כל מי שעושה את זה מהקהילה, ואם באים קהל ורוצה לראות כמה אנחנו יודעים לעשות את זה הכי טוב, אז אנחנו מקבלים אותו בברכה.
זו פשוט דוגמה מופלאה עסק ובכלל ליזמים, הן שירזי והמסיבות ואופר ניסים, הדי-ג'יי הגאה המפורסם ביותר בעולם. יש פה איזשהו מוטיב של מעבר מהאנדרגראונד למיינסטרים. זאת אומרת, יש פה כבר בעצם דיבור על בין אם להפריד או לא, אבל זה התחיל ממקום שהיה צורך בהפרדה כי היינו מופרדים, עד לכדי מצב שישנן פה מסיבות ומוזיקה, שהם מאוד פרנדלי והם מושכים גם אנשים, פתאום גם הסטרייטים מתעניינים בנו כמו שנאמר. ואי אפשר להתעלם מנקודה מאוד מעניינת, חוץ מהמספרים הגדולים שהמסיבות הללו מגיעות אליהן, והספונסרים שאנחנו רואים היום באמת התקדמות מטורפת ומאוד מהירה, וזה גם מכאן אנחנו נמשיך את הקו הזה, וגם להתעסק בנושא של תיירות גאה ששירזי התייחס אליה. הדובר הבא שלנו מתעסק רבות בנושאים של תיירות נכנסת לארץ, והוא עובד בחברת כנס גרופ, ובנוסף לזה הוא מייצג את ישראל בארגון ה-IGLTA, איגלטה, אם אומרים את זה ככה, שזהו ארגון התיירות הגאה הבינלאומי, שיש להם כנסים ענקיים ברחבי העולם, שמו, זו תעשייה ענקית ומעניינת עם קרוזים ברחבי העולם, גם כאן בישראל המספרים של התיירות הגאה נכנסת ולו רק בחודש הגאווה מגיעים לכדי עשרות אלפי תיירים. אז כדי להבין הרבה יותר טוב את תחום התיירות הנכנסת הגאה למדינת ישראל, אנחנו דיברנו עם ראסל לורד.
אני הגעתי לחברת כנס ולא הייתי בארון, הם הכירו אותי, הכירו את בן זוגי, ולאורך השנים כשהיו אירועים הזמינו את שנינו לכל האירועים שקרו, ויום אחד המנכ״ל אצלנו קרא לי והוא אמר לי, למה אין לנו תנועה של החבר'ה שלך? אמרתי, מה זה החבר'ה שלך? אז הוא לא ידעתי מה הוא מדבר, מה הוא מדבר. אז הוא אמר לי, הגייס, אתם אוהבים למצוא, למה אתה, בוא ניקח לעצמנו מטרה להכניס את ישראל על המפה של תיירות של הלהטבניקים. חשבתי על זה, אמרתי, וגם ככה, אנשים גם מחברות אחרות מתקשרים עליי, או שואלים אותי שאלות, ראסל, יש לי זוג גייס, יש לי זוג לסביות, והם לא יודעים לאן ללכת, איזה בר, איזה מועדון, איזה מסעדה. אז הייתי מחלק מידע גם ככה, ובאמת לקחתי את היוזמה, ולאורך כל שנות ה-90 יצאתי לארצות הברית, ונפגשתי בסבב מחירות, נפגשתי עם כמרים בקהילה, כמרים ורבנים ורבות וכל מיני אנשים, והתחלנו להביא קבוצות קטנות לישראל, וככה זה התחיל. כן, ביתי כנסת, כנסיות, קבוצות קטנות של חברים, אנשים שעשו קרוז במזרח התיכון, נגיד שהיה מתחיל באתונה ונגמר באתונה, היו עושים עוד שבוע כאן בארץ, וככה זה התחיל בשנות ה-90, כמובן עם זכייתה של דני אינטרנשיונל ביורוויזיון ב-98-99, זה לקח אותנו למקומות אחרים, הטלפונים, האימיילים לא הפסיקו עם בקשות לבוא לכאן, וזה רק המשיך והתקדם והתפתח משמיעת. אתה לא יכול להבין איזה כיף זה היה להיות חלק מזה. אני ראיתי שאנחנו בונים משהו, ממש בונים משהו, ובנינו משהו יפה וגדול, שהפך להיות, בהחלט אנחנו הפכנו להיות יעד בינלאומי לקהילה שלנו. אני נותן שירות ל-human beings, לבני אנוש, לאנשים. נתחיל עם זה. מכיוון שאני חלק מהקהילה הזאת, אני רוצה לדאוג שהם יקבלו את הכי טוב שיכול להיות, והכי שמתאים להם. עכשיו, למה קהילה רוצה, נגיד, לטייל ביחד? למה gay businesses? למה דברים כאלו? זה בדיוק כמו הסטריטים. אם יש לכם, יש טיולים של משטרה, יש טיולים של אנשי הדסה, יש טיולים של דייגים, יש כאילו אנשים שיש להם את אותו רקע ואת אותו מה שמעניין אותם, הם רוצים למצוא ביחד. עכשיו, הקהילה לטאב, יש לנו את היומור משלנו, יש לנו את הבדיחות משלנו, יש שפה משותפת, תמיד יש לנו משהו משותף, וכשנוצאים ביחד, אנחנו יכולים להיות באמת את איך אני אגיד את זה, את האני אמיתי שלי, מה שנקרא באנגלית, your authentic self. אני עובד עם ארגונים להטאבים מארצות הברית, מאנגליה, מכל מיני מקומות, ארגונים פוליטיים, ארגונים חברתיים, ביתי כנסת, כניסיות, ואנשים שפשוט מעוניינים בתיירות כאן בארץ. זה יכול להיות שני אנשים, זה יכול להיות קבוצות של 150-200 איש. יש ארגון עולמי שנקרא MCC, Metropolitan Community Churches, שזה כנסיות נוצריות מהקהילה, גם ביתי כנסת של הקהילה. מגיעים עם הרב או הרבה, מה שמבדיל בין טיול של אנשי הקהילה, ונגיד סטרייטים, איך אני אגיד, יש כל מיני דברים, כל מיני נואנסים קטנים ואתרים מיוחדים, אתר הזיכרון של הקהילה הלהט"בית שנפל בשואה בגן מאיר. זה מקום שכל להט"בניק חייב להגיע לשם ולהבין ולהסביר להם מה קרה. אנחנו מסבירים להם מה קרה ביד ושם. יש מקומות מסוימים שם שמסבירים מה קרה לקהילה שלנו בשנות ה-30 וה-40 באירופה. זה מאוד חשוב להסביר להם את זה. מצדה זה מצדה, ים המלח זה ים המלח. ופטרה היא עבודה איתי או בלעדיי, אבל יש בהחלט מקומות בארץ שכן זה מופנה וחשוב ללהט"בניקים להגיע אליהם. המצד הגאווה שיש לנו כאן בתל אביב, ממש אנשים בכל העולם שמעו על המצד הזה, במיוחד בגלל שלהבדיל ממקומות אחרים זה ליד הים, כל דבר. זה היה ויהיה לאורך הים, ואנשים רוצים לבוא מכל העולם. בתקופה של יוני, בזמן של המצד, יש לי מאות תיירים פה שמגיעים כבודדים וחלק מקבוצות שרוצים גם להשתתף באירוע וגם לבקר במקומות, באתרים הדתיים, הארכיאולוגיים, ההיסטוריים שיש לנו להציע כאן בארץ. תמיד אני מסביר להם שהם יכולים להיות בתל אביב, בסך הכל 50 דקות שעה הם באתרים בירושלים או בגליל, שעה וחצי הם במסעדה וים המלח. אז זאת מדינה קטנה עם הרבה מה להציע לאנשים. אבל גם לכל אורך השנה, בגלל המזג האוויר ובגלל הפתיחות פה, ובגלל באמת הכיף שיש לנו פה, אנשים מגיעים לא רק ביוני, לא רק במקצת, מגיעים לכל אורך השנה.
עכשיו בואו נכיר עוד פנים מאוד מעניינות של תחומי העסקים הגאים, ובואו נכיר גם קצת את הזווית הנשית. כמובן שהיו וישנם ליינים של מסיבות שהם יודעים לנשות הקהילה, היו גם כמה ברים בעבר, אחד מהמיתולוגים היה בר המינרווה, ובואו נדבר עם היזמת המקומית התל אביבית, אריאלה לנדאו.
היה לי את המינרווה, שזה היה בעצם המקום הראשון לנשים בארץ, פעל משנת 98 עד, אני יודעת מתי, היו אחריי גם אנשים שהפעילו אותו, זה היה המיזם העיקרי שהיה לקהילה. היו לי שתי שותפות, גלית בן סמכון ודליה שלף. ענינו על צורך שהיה קיים, כי לא היה לו מענה בכלל, שזה מקום לנשים. היו מקומות לגברים, הרבה מסיבות לגברים, אבל לנשים כמעט ולא היה. היה מסיבות חד חודשיות של אילנה שירזי, לא היה מקום שהוא מוגדר קהילתי ביום יומיות שלו, או יותר נכון בשעות הערב, לבנות. ואנחנו הגדרנו את זה כמקום שהוא קודם כל לבנות ואחר כך לכל השאר, כמובן שכל השאר יקבלו בזרועות פתוחות. אבל היה צורך בשנות ה-90, לא היה משהו שהוא כזה. נשים שאוהבות נשים, המינרווה, המקום הראשון, המיזם הראשון, שהוכיח את עצמו מעל ומעבר, ובעקבות הפעילות הרב שנתית שלו בעצם אפשר להבין שהיה צורך. אני חושבת שהיום הישיבה בברים היא פחותה יחסית למסיבות. אולי מתחילים את הערב קטנה בבר ואז ממשיכים הלאה, אבל זה כבר אין את כל הלילה לשבת על הבר ולנסות ולצוד. אני פשוט עברתי את המשכות הלאה לאנשים אחרים, ולצערי הרב להתבסס על קהל שהוא כולו נשים, פשוט לא רווחי ולא משתלם מבחינה עסקית. ולכן כן צריך להגדיר קהלים חדשים ולפנות אליהם. הרצון הזה במשהו שהוא רק הוא לא עובד, במיוחד לא בימינו. הקהל לפחות בתל אביב, או מקומות בתל אביב, הרוב פונים לכולם. אין את היפה ויפה, לא מסתכלים עליך בעין עקומה, הכל כבר לפחות בהיר, די נהיר ובהיר. נראה לאן אנחנו הולכים עם בן גביר וזה, אבל כרגע בתל אביב לפחות בבועה, הצורך במקומות שהם רק לגייז, הם הולכים ופחוקים. צריך כן מקום אחד או שניים, ורק בשביל החבר'ה הצעירים, שיהיה להם מקום נוח להגיע אליו, לפחות בתחילת דרכם. אבל את זה הקהילה יכולה לספק דרך כל מיני עמותות ובתים וכאלה.
ובשנת 1996 הוקמה הסקסי שופ, חנות מין שמועדת לגייז. הם עשו גם יבוא לארץ של חומר סיכה שזה היה מיועד רק לגייז, והיום זה נמצא בכל רשתות הסופר פארם והפארמה בישראל. הדובר הבא והעסק האחרון לפרק זה, יואב אילני.
שמי יואב ואני הבעלים של סקסי שופ בדיזינגוף 150 בתל אביב. סקסי שופ הוקמה בשנת 1996. תחנות הסקס הראשונה והיחידה בארץ להומואים ולסביות. מאז עברנו הרבה מאוד גלגולים, אפשר להגיד שבהצלחה רבה שרדנו את כמעט 3 עשורים המלאים שאנחנו קיימים בשוק. החנות הראשונה הייתה בפתח תקווה, בתל אביב פתחנו ב-97 ומאז אנחנו קיימים. הצורך שבגללו אנחנו פתחנו את החנות, זה כי סקס של גייז הוא שונה מסקס של סטרייטים, ויש לנו צרכים שונים, יש לנו רצונות שונים, יש לנו פנטזיות שונות. הרגשנו כגייז שלא נעים לנו ולא נוח לנו להיכנס לחנות סקס רגילה ולבקש דברים שקשורים במיניות שלנו. בטח ובטח לא קיבלנו את השירות המקצועי שהיינו מצפים לקבל בחנויות הסקס הרגילות, ולכן מהר מאוד הבנו שיש פה צורך, יש קהל שלם שאין לו עם מי להתייעץ. היום יש אינטרנט, אבל בשנת 97 כשקמנו את זה, לא היה אינטרנט. ולא יכלת למשל לשאול שאלות שקשורות במין אנלי, לא יכל את מי לשאול. מתוך המקום הזה של הצורך, אני זוכר שבשבוע של הפתיחה היה לנו ממש תור של אנשים שבאו לקנות. חלקם באו ולו רק כדי לתמוך, במיזם לתמוך בעסק הגאה הראשון, בעצם תחשבו, זה היה החנות הראשונה שפנתה בלעדית לקהל של גייז באותם ימים. די סמוך להקמה שלנו התחלנו לייבא מוצרים שפנו לקהל, עד אותו רגע אפשר היה להשיג אותם רק בחול, בין היתר למשל חומרי הסיכה של חברת ID, שהם חומרי סיכה פשוט מעולים, והרבה יותר מתאימים לאוכלוסייה שלנו, וגם לאוכלוסייה שהיא לא של גייז, אבל פשוט מוצרים הרבה יותר טובים ממה שהיה קיים לפני כן. היום אנחנו משווקים את המוצרים האלה גם דרך הפארמים וגם באינטרנט. זה פשוט היה big game changer בשבילנו, כי נכנסנו לשוק מאוד מאוד גדול, שהוציא אותנו מהנישה הקטנה של אביזרי מין. היום כבר העסק שינה את פניו והשתכלל. אנחנו היום יצרנים של אביזרי מין, ומעצבים מוצרים בהתאם לדברים שאנחנו חושבים שיש להם ביקוש. אנחנו מוכרים בכל העולם, בקרוב מאוד יהיו מוצרים שלנו גם על המדפים של הפארמים בארץ, כך שזה העסק נהיה הרבה יותר מעניין. החנות עצמה בדיזינגוף עדיין ממשיכה להתקיים ומשרתת קהלים מאוד מאוד מגוונים, החל מהומואים צעירים ועד סטרייטים, סטרייטיות, כל המגוון האפשרי. היום פחות צריך את המיתוק של מקום לגייז, כי בגדול האינטרנט קיים והוא פונה לכולם, והוא מאפשר לכולם לרכוש בצורה דיסקרטית את כל מה שהם רוצים, אבל כן, עדיין הרבה פעמים אנשים רוצים לבוא ולהתייעץ ולשאול שאלות, ואת זה אפשר לעשות רק פנים לפנים, וזה שירות שאנחנו נותנים באהבה רבה לכל הלקוחות שלנו. כל הפורנו כמובן יצא מכוניות הסקס, איפשהו אי שם בשנת 2010, לדעתי זו הפעם האחרונה שמתחרנו דיזה של גייז, וזה דווקא נחמד, כי החנות הפכה להיות חנות צעצועים, חנות חומרי רסיקה, ומאוד כיף לקנות בחנות. זה שינוי. אני מסתכל אחורה ואני רואה, יש פה כמה גלגולים שהעסק הזה עבר, וצלחנו את מבחן הזמן בצורה מאוד מרשימה.
אז מה היה לנו כאן? נגענו בפרק הזה בעסקים גאים, אנחנו גם נמשיך בפרק לאחר מכן בעסקים נוספים, ההבדל ביניהם זה שבעסקים כאן הראשונים למדנו על ההיסטוריה שלהם, איך הם קמו, גילינו שרבים מהעסקים, הדור הראשון של העסקים הגאים, עוסק בבידור, בפנאי, במסיבות, גיי ברז או ללסביות, דיברנו על תיירות גאה, מין וחנויות מין, ראינו הרבה שינויים שקרו לאורך השנים שהשפיעו על אותם עסקים, כמו הופעת האינטרנט, וראינו גם כל מיני מוטיבים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם, אנחנו רואים שיש צורך, שיש ביקוש. השאלה איך אנחנו מתאימים את העסקים השונים לאותו ביקוש? אין ספק שהצורך ישנו והוא תמיד יהיה שם וגם הביקוש. ראינו מוטיבים של מעבר מאנדרגאונד למיינסטרים, לדוגמה, הסקסי שופ הכניסו את הנושא של הלוב של חומר הסיקה והיום כולם משתמשים בו. מסיבות שהתחילו סגורות בתוך הקהילות הלהט"ב וכולם מגיעים אליהן, כאן על תיירות. אנחנו רואים את זה בעוד הרבה מאוד מוטיבים, זה דברים שאני מדבר גם בהרצאות שלי, רופולס דרג ריס לדוגמה, מדונה שהתעסקה בנושאים גאים, תרבות גאה וכן הלאה. אנחנו רואים בעצם מעבר מאנדרגראונד למיינסטרים, מחיים במחתרת למשהו שהוא סטרייט פרנדלי והרבה יותר רחב. הדברים שלא עסקנו בהם בפרק הזה, זה כל הנושא של הופעת האינטרנט ועסקים טכנולוגיים למיניהם, כמו אתרי היכרויות, אפליקציות היכרויות ועוד מיזמים שונים. בפרק הבא ובפרקים הבאים אנחנו ניכנס גם לעוד סוגים שונים של מיזמים, כמו מיזמים חברתיים. אם בעבר היינו צריכים להתעסק בנושא של בילוי, לקבל את עצמנו ולשמוח, אנחנו רואים הופעה של עוד ועוד ועוד עסקים שמתעסקים כבר בשלב הבא, הקמת תא משפחתי למשל, רווחה נפשית, ייעוץ משפטי להקמת התא הגאה, ייעוץ נפשי, מטפלים רגשיים למיניהם, קואוצ'רים וקואוצ'ריות. יש גם את כל הנושא של שיווק שמיועד לקהילות הלהט"ב, היינו צריכים גם קצת להוריד חלק מהמונים, וזה כנראה יעלה באיזשהם פרקים עתידים. אין ספק שיש פה כלכלה גאה. והיה ניתן להבחין בכל מיני מגמות, וגם אולי במשהו דומה, אני לא יודע אם שמתם לב, זה גם היה לי מעניין לגלות את זה תוך כדי העבודה על הפרק. אני חושב שגם לא ניתן להתעלם מהתובנה המאוד מעניינת, שבעצם לא ניתן להתבסס, בין אם זה רעיונית אידיאולוגית ובין אם זה עסקית, אך ורק על קהילה כזו או אחרת, אבל יכול להיות שבעלי העסקים השונים מסכימים, שצריך לייצר משהו שהוא סטרייט פרנדלי. ההפקה של הפרק הזה התאפשרה הודות לתמיכה של קרן פרידריך נאומן לחופש בירושלים, ולצוות הענק שלנו פה מעורבים כל כך הרבה אנשים בהפקה של הפרק הזה. זק אביעד, טידי פרנק, שחר בן חיים, יפתח דגני, ניר ביטון, מלודי שור, נוי מליחי, רותי פרנצדורף,
וכמובן לעשרות, באמת עשרות המרואיינים והמרואיינות השונים, אתם תפגשו אותי גם בפרקים הבאים.
אהבתם את הנושאים שלנו? אתם מוזמנים גם להזמין את ההרצאות שלנו, יש על היסטוריה גאה, על הסיפור האישי שלי, יש עוד הרבה מאוד תכנים, וגם כמובן על, כאן על סדרת היזמות, יש גם הרצאה באנגלית שאני מעביר מדי פעם בחול. יש מבצע מיוחד למאזינות ולמאזינים שלנו, פשוט כשאתם מדברים עם הצוות שלנו, תגידו את המילה הסודית של פלמינגו ורוד, ואפילו תקבלו איזושהי הנחה. אפשר למצוא עוד הרבה מידע באתר שלנו, mha.co.il, אתם מוזמנים ומוזמנות להירשם לניוזלטר שלנו, למצוא אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, וכמובן לעשות לנו follow, subscribe, ביוטיוב ולפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, גוגל וכן הלאה. לא לשכוח שיש לנו גם פודקאסט באנגלית, Straight Friendly Global. להתראות, פאטוץ' וביי.
אתם יודעים מה זה היה להוציא אז 10 אנשים לרחוב? זה היה כמו היום 100,000.
People from the West are trying to build around us as if we, these weak people that are suffering every day and have no agency and...
מצד אחד זה מאוד מעצים וזה נורא נחמד שיש לך קטגוריה להשתייך אליה. מצד שני זה גם יכול להיות נורא מבלבל.
אז פניתי לעורך דין הזה. השאלה הראשונה שהייתי צריך לשאול אותו, להגיד לו שאני הומוסקסואל ואם הוא מכן לייצג אותי.
הורות משותפת, מצד אחד זה אחלה סטארט-אפ. אני חושבת שהרעיון הזה...
כל אנשים... במוקדם ומאוחר חשו שיש מה.
שהיה מזכ"ל מפאי, בן אדם די חזק במפאי.
The Eurovision song contest is shown in the like national television.
כל מיני בתי עסק קטנים כגדולים בתוך תל אביב הבינו שזה רווחי מאוד לשים דגל גאווה.